אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-31 של ההסקט גתר רום. אני הוא דוד, איתי נמצאת המטפלת הרגשית והזוגית, אסנת לב. אומרים שהפורנוגרפיה היא עתיקה כימי ההיסטוריה, מכיוון שעל קירות מערות האדם הקדמון צוירו דמויות בעירום. מאז, האנושות לאורך השנים דווקא שגשגה, ולכן יש שיאמרו שזו ההוכחה שאין שום דבר שלילי בפורנוגרפיה. אבל האם זה כך? מי צודק? כרגלו, ההסקט יימנע משאלות של מוסר ותקינות פוליטית ויעסוק בתודעה שמאחורי תופעת הפורנוגרפיה. שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום לאסנת לב.
שלום וברכה, דודי.
אסנת, עבר זמן מאז ההקלטות האחרונות שלנו.
וואי, התגעגעתי מאוד. חייבת להודות.
אבל אני הכנתי לנו נושאים מאוד מעניינים לשיחה.
אני כבר מחכה לשמוע.
אחד מהם, ועל זה נדבר בשיעור. על זה נדבר מרוב שאני עובד על הקורס, אני, אתה יודע, משתמש במילה שיעור. אנחנו נדבר היום על נושא שנוגע להרבה מאוד אנשים, נושא רגיש, הפורנוגרפיה.
אוקיי.
פורנוגרפיה, איך היא משתלבת עם מערכות יחסים, איך היא משתלבת בכלל בחיים שלנו. וכרגיל, נדבר מנקודת מבט הודעתית. אנחנו לא באים לשפוט כאן אף אחד.
אמת.
היו שתי כתבות שאני אוסיף אותן בשור נוטס, ואני רוצה להביא ציטוט לגבי כתבה שפרוסמה בגלובס, ואחד המרואיינים שם נשאל על הרגלי הפורנוגרפיה שלו, והוא אומר ככה, אני צופה 3 שעות ביום. 3 שעות ביום אני צופה בפורנו, והמראיין שואל אותו למה, והוא אומר ככה, מה עושים עם כל כך הרבה שעות פנויות, כשרוצים משהו נחמד ונעים להעביר את הזמן? פורנו. והמראיין שואל אותו, מה זה נותן לך? והוא עונה, לא יודע, זה נחמד לי, זה נעים, זה מגרה. זה בטח מחזיק אותי יותר מכל סדרה או סרט. זה נעים לי בעין, לראות גבר ואישה בכיף שלהם. וגם מכיוון שאני והאישה פחות פעילים מינית כבר כמה שנים טובות. אז התחלתי עם פורנו כדי לתת מענה למחסור הזה, ובתקופת הקורונה זה פשוט התגבר. אני באמת לא מבין מה הבעיה עם זה. כמטפלת זוגית, את רואה אנשים שבאים ומספרים על הרגלי הצריכה שלהם של תכנים פורנוגרפיים?
אני מודה שנתקלתי בזאת, אבל לא כל כך הרבה. כי אני חושבת שיש עוד דברים שזוגות כשהם מגיעים למצב שהם לא מספיק להם מה שיש להם במערכת הזוגית שלהם, אז לפעמים הם מדברים איתי על להוסיף זוג נוסף או להוסיף מישהו נוסף. וכמובן שגם כשמדובר על הפורנוגרפיה, אז אני חושבת שיותר כאשר הגבר או האישה, לא מחייב רק הגבר, מרגישים שיש פער בין הצרכים אחד של השני.
פער לגבי החשק המיני?
החשק המיני, הצורך, המיניות עצמה. יש כאלה שהמיניות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, והם זקוקים להיות באינטימיות הזאת יום יום. ויש כאלה שמספיק להם פעמיים בשבוע את היחסי מין או את המגע. ובדרך כלל במצב כזה, כשאחד מהם הוא מאוד צורך את זה ואוהב את זה, אז הרבה פעמים הם הולכים למקום ללכת לאישה או גבר אחר, אז הם הולכים וצופים.
אוקיי. אנחנו היינו צריכים אולי לפתוח להגדיר מה זה פורנו, אבל בכוונה לא פתחנו, אוקיי? זה מתוכנן.
אוקיי.
אנחנו בסוף הפרק היום, זה יהיה מעניין, אני רוצה שהמאזינים שלנו בעצמם יחשבו מה זה פורנו. אנחנו ניתן את העמדה שלנו. כדי שהם תהיה להם הזדמנות לחשוב בעצמם. אני גם עוד רוצה להגיד שאנחנו, הפרק היום מגיע מהמבט התודעתי לגבי פורנוגרפיה, לא מהמבט הדתי, לא המוסרי, לא הגיאוגרפי, לא החוקי. אני לא יודע איך את אסנת, אני מבחינתי אין לי שום בעיה עם זה. מבחינה מוסרית אין שום בעיה עם פורנוגרפיה.
כי אני לא קובע מה מוסר לאנשים אחרים. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד להם, תשמעו, יש חוק, חוק מוסרי שאומר, אל תראו פורנוגרפיה, כי זה ככה וככה. אין לי זכות להגיד דבר כזה.
נכון, אני באותה דעה.
אני יכול רק להגיד לגבי החיים שלי, מה ערכי המוסר שלי, אבל הפודקאסט לא עוסק בערכי המוסר של דוד, אלא עוסק בתודעה של מערכות יחסים. ולכן אני גם לא אטריח את המאזינים במה ערכי המוסר שלי. אוקיי, בסדר. אז אנחנו מבינים שזה דבר שקורה בחדרי הטיפולים, ומגיע לפעמים מירידה בפעילות הפיזית בין זוגות, ולכן אנשים פונים לפורנו, כי זה זמין וזה פתרון מבחינתם.
כן.
אוקיי. אני רוצה קצת לאתגר את השיח בינינו, להגיד למה לדעתי פורנוגרפיה לא מעודדת או לא חיובית למערכות יחסים, ותגידי לי, נשמע את דעתך המקצועית כמטפלת או בכלל כאישה, כאוסנת לב. לפני כן נציין שמבחינה מדעית הוכח שפורנוגרפיה משפיעה על המוח. יש הוכחות, אני מזמין את המאזינים לחפש יוטיוב, ההשפעה של פורנוגרפיה על המוח. וכל אחד שאם זה טוב או רע, זה כבר הם יחליטו. אני רוצה לדבר לא רק על המוח, אלא אפילו מבחינה תודעתית. אז ככה. מסכימה איתי שפורנוגרפיה לא מעוררת רגשות?
מסכימה לחלוטין.
אוקיי. אני חושב גם שפורנוגרפיה זה סוג של בגידה. אם יש לך מערכת זוגית, ואתה הולך לפורנוגרפיה, זה סוג של בגידה, ולמה? כי במקום שתתמקד במערכת היחסים שלך עם בת הזוג, אפילו שאין שם תשוקה, תנסה להבין, למה אין פה תשוקה? מה חסר? במקום שתתמקד שמה, אתה הולך לפתרון הזמין והזול, שזה פורנוגרפיה. לחיצה במקש באינטרנט, ויש לך פתרון לבעיה לכאורה. זה כמו שיש לך כאב בגוף, אתה לוקח כדור נגד כאב ראש. אתה לא שואל את עצמך למה הכאב הזה נוצר.
אני אגיד לך מה דעתי. אם לקחת את הדוגמה של יש כאב ראש ולוקחים כדור במקום למצוא את הבעיה, אני חושבת שיש פה משהו שקצת השתנה אצלי עם השנים. אני הייתי מאוד נגד כדורים, משככי כאבים. תמיד הייתי הולכת לטבעי, תמיד הייתי הולכת לראות קודם כל מה הבעיה. אבל לפעמים זה בסדר לקחת כדור נגד כאב ראש, כאשר בדבר היותר רחב של המילה, אני כן מחפשת מאיפה זה מגיע, כאשר אני רואה שמשל הכאב ראש שלי הוא בא יומיומי. לכן זה אותו דבר לתחום שלנו של הפורנו.
רגע, סליחה. זה לא, מה זה אותו דבר? בא אלייך גבר ואומר, אני לא יכול לספק את עצמי עם בת הזוג שלי, ולכן אנחנו מקיים יחסים פעם בשבוע, ובשאר ימות השבוע, אני הולך לאתר החביב עליי באינטרנט בפורנוגרפיה, ואני עושה את זה כבר שנים.
אז הוא לא מתמודד באמת עם האינטימיות הלוקה בחסר, עם הבת זוג שלו.
יפה.
אבל אני דיברתי על שמדי פעם כואב הראש, אז לוקחים כדור. זאת אומרת, אם מדובר פה על זוגיות שהיא מאוד בריאה, שהם עושים, הם מקיימים יחסי מין פעמיים בשבוע, שלוש, ויש ביניהם אינטימיות ותקשורת טובה, אבל הגבר מרגיש שהוא צריך יותר. אז הוא הולך ומדי פעם צופה, או רק בשביל להנהג את עצמו, או אתה יודע מה, אפילו גם בלי לצפות. אני לא חושבת שיש בזה משהו שהוא לא טוב. Okay. ואני קראתי, רק להכניס משהו, על ספר נורא מעניין, שנקרא נשים מדברות מיניות. ויש כאלה שאמרו שגם לפעמים לעשות אהבה עם עצמנו, שזה בעצם להנהג את עצמנו, זה דבר שהוא משתלב מאוד יפה גם בזוגיות.
לגמרי, אבל
לפעמים
אני...
לפעמים משתמשים כמשהו שקצת יגרה את החושים, אבל רק כאשר מדובר על מערכת זוגית בריאה, שלא יושבים ושמים לה, אתה יודע, לוקחים כדורים כדי להשתיק את הסימפטומים.
אוקיי. קודם כל שיהיה ברור שאני בעד עוננות. זה שבן אדם הולך ומענק את עצמו, זה לא פורנוגרפיה. נהפוך
הוא. נכון,
זה צורה מאוד גבוהה של אהבה עצמית, אם עושים אותה בצורה נכונה, נקרא לזה ככה. עוד פעם, אין כאן נכונה או לא נכונה, אלא בצורה שמחוברת לעצמך. אוקיי. ולכן צריך להבדיל. זה שהשאלה אם אתה משתמש בפורנוגרפיה כדי לגרות את החושים שלך. זה העניין של המחלוקת בינינו, ואני שמח שיש כאן מחלוקת.
כן, אבל אתה מבין שאנחנו מדברים בעצם בסופו של דבר על אותו דבר, כי אתה מדבר אולי על משהו שהוא מאוד קיצוני, מאוד של התמכרות, ופה אני מסכימה איתך ב-100%. אבל במידה וזה משהו שהוא לא קבוע, והגבר או האישה צופים בזה באופן, אתה יודע...
מי קובע כמה התדירות הראויה?
אני חושבת שיש דבר כזה שנקרא איזון, בכל דבר.
3 שעות ביום, כמו שהבחור אמר.
זה חתיכת התמכרות.
למה? סליחה, 3 שעות ביום. הוא בן אדם שעובד מאוד קשה, או לא יודע מה הוא עושה. 3 שעות ביום מבחינתו.
גם אם לעשות ספורט 3 שעות ביום, זאת התמכרות.
מדיטציה 3 שעות ביום?
זה בריחה.
אוקיי. טוב, ניסיתי להפיל אותך שם. טוב, בואי רגע נתקדם לעוד כמה טיעונים. יש את הטיעון שאומר שפורנוגרפיה שוטפת את המוח באמונות לגבי איך סקס, מיניות צריכים להיראות, אבל אני כבר פוסל את הטיעון הזה, כי היום יש סקס פמיניסטי, מה שנקרא, שנעשה גם על ידי נשים, והוא נועד להביא יותר אינטימיות. אז אין כאן אמונות לגבי מידות, גדלים, תנוחות ואיך הדברים צריכים לעשות. אוקיי. אז זה באמת משהו שיכול לרדת. ושוב, אני לא מביא כאן את הצד המוסרי של ניצול נשים, יכול להיות שזה נכון מאוד.
שזה תמיד מטלטל אותי לחשוב שיש נשים וגברים שחושפים את עצמם בצורה כזאת לעיני כל.
יש כאלו שמנצלים אותן, את הבנות.
שזה נורא.
לגמרי, אנחנו מדברים כאן על משהו שנעשה בהסכמה מוחלטת, וכאילו חומר שנוצר בהסכמה מוחלטת, והאם עדיין הוא פורנוגרפיה זה דבר... נתקדם לטיעונים שהם יותר מתקרבים לעניין של התודעה. פורנוגרפיה, לדעתי, מחייבת את הצרכן של מי שצורך פורנוגרפיה להתפשר. הוא אומר, אין לי בת זוג, או אם יש לי בת זוג היא לא רוצה אותי, ואז במקום ללכת ולחוות את החוויה הפיזית, אני צריך ללכת לתמונות או וידאו. במקום לאכול גלידה, אני צריך ללקק תמונה של גלידה. עכשיו, ברגע שאתה מתפשר, אתה מוותר לעצמך, לעני הפנימי שלך.
נכון, אתה יודע מה, זה ממש כמו לחיות על הגדר, ולא לחיות בתוך החיים. כי יש את הלעשות אהבה ולגעת ולהיות במערכת מינית עם מישהו, ויש לצפות ולהיות צופה מהצד, ולהיות צופה מהצד בעצם, ולחוות את זה דרך אנשים אחרים שעושים את זה.
אוקיי.
זה בעצם באמת לחיות בצד החיים.
את יודעת שאושו שאלו אותו פעם, אושו היה איזשהו גורו רוחני, אומר למאזינים היותר צעירים בינינו, ואושו פעם שאלו אותו, אחד התלמידים, מה דעתך על פורנוגרפיה? אז הוא אמר להם, למה אתם צריכים פורנוגרפיה אם יש לכם את הדבר האמיתי?
נכון, הוא דיבר על זה גם על קולנוע דרך אגב, על סרטים.
אין כאן שיפוטיות בכלל, לא מוסרית, הוא פשוט אומר לה, מבחינה תודעתית, אתם מתפשרים ואומרים, אני לא אלך לדבר האמיתי. עכשיו, ברגע שבן אדם מתפשר בחיים שלו, על דברים משמעותיים, כן? לא על מה לאכול בצהריים, הוא מוותר על עצמו, על חיבור לעני הפנימי שלו.
נכון. זה אחד... כמו להסתכל בתוכניות אוכל, איך מכינים אוכל, וללקק את השפתיים. כן. ולדמיין שאנחנו אוכלים.
או להגיד, אני בחיים לא אוכל לעשות דבר כזה.
בדיוק. ולא ללכלך את הידיים במטבח, למשל.
אוקיי. אז מבחינת הודעתית, יש כאן קשל אחד בפורנוגרפיה, שזה התפשרות.
נכון.
מה את אומרת על זה שבפורנוגרפיה יש שם תמונות ווידאו, ועיקר השימוש נעשה דרך המיינד, השכל. נכון? השכל הוא אחראי לקלוט את התמונות ואת הסרטונים, ויש כאן פחות שימוש בדמיון. אפילו שבן אדם יושב ומפנטז או הוא קורא סיפור אירוטי, אז הוא מפעיל את הדמיון שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו משתמשים רוב הזמן במיינד, אנחנו עוד פעם מתנתקים מהחיבור עם העצמי שלנו, מבחינה תודעתית.
כן. נכון, כי מכניסים לנו תמונות. ממש ככה. אם אנחנו לא לחינם מונעים מילדים קטנים לראות טלוויזיה, ברור שזה לא בריא, כי הוא נהיה משותק, הוא פשוט רואה תמונות.
כן.
וזה בדיוק מה שקורה בסרטי פורנו. אנחנו מקבלים מידע שהוא משתק אותנו, שמשתק לנו את הרגש גם.
בדיוק, מקבלים המון המון דברים. מה אין שם, זה כל הטיעון שלי, מה אין שם בפורנוגרפיה? תודעה.
נכון.
בפורנוגרפיה, אם תסתכלו...
ממש ככה, אתה מנותק.
אין תודעה.
יש התנתקות.
אתה נמצא שם עם הגוף שלך, אתה נמצא עם השכל, עם המיינד, התודעה שלך כנפש, היא לא נמצאת שם.
ממש ככה.
וזה לדעתי הפגם העיקרי מאוד שאנשים לא מבינים, ואחר כך הם אומרים, למה אני לא מצליח ליצור זוגיות?
במיוחד אם בזה הוא מתמקד.
כן.
גם בחיפוש זוגיות, ואז הוא בעצם חי את זה, כמו שאתה מספר על אותו בחור, 3 שעות ביום, ואני מאמינה שזה כמעט כל יום,
כן.
נראה לי כך. אז הוא לא נמצא ולא חי את הדבר האמיתי, וגם בתוך זוגיות, במקום ללכת עם האישה לסדנאות, או לבחון ולחקור את המיניות של שניהם, ואת האינטימיות ביחד, הוא בורח לסרטים האלה שלוקחים אותו, באמת, בלי להתאמץ.
מחוץ לעצמו, הם לוקחים לעצמו. אותו. זה מה שאנשים, כן, אנשים, הרבה אנשים לא מבינים, לוקחים אותו.
זה כאשר זה הופך להיות, שוב פעם, משהו שמחליף את הדבר האמיתי.
העניין של תדירות הוא אינדיבידואלי. אני לא יודע, אני מבין שבתור מטפלת זוגית זה אחד מכלי העבודה.
ובדרך להיות מטפלת מינית.
ובדרך להיות.
אז בהחלט אני הולכת ללמוד את כל הדברים האלה, וזה חלק מהנושאים, דרך אגב.
את יודעת מה, אני מזמין אותך להביא את לקורס שלך, שאת לומדת עכשיו על טיפול מיני, את הנושא של איך תודעה משתקפת בפורנוגרפיה. מעניין מאוד לשמוע מה המשתתפים האחרים ובכלל המרצה יגיד. לסיום, סתם אני סקרן, מה ההגדרה שלך לסקס? איזה שאלות אתה מביא לי, אה?
לא, כי שאלו אותי שאלה לפני כמה ימים, מה ההגדרה שלי לאהבה? אז סקס זה, קודם כל, זה מיניות. זאת אומרת, זה בא מהמושג מין. שם רוצים להגיד, אפילו גם מין האדם, אם זה גבר או אישה, מדברים גם סקס, אוקיי? אז זה משהו שהוא די קר, שתמיד אני שומע את המילה הזאת. אני יותר מתחברת למילה מיניות, אנרגיה מינית, ואני חושבת שלזה בטח הכוונה ששואלים מה ההגדרה שלי לסקס. היא תמיד תשוקה, היא תמיד אנרגיה של חיים, והיא מעבר תאווה או סקס בין אנשים, או מגע פיזי בין אנשים. אני לא רואה את זה ככה. כשאני שומעת סקס, אני שומעת משהו מאוד חושני, מאוד אירוטי.
אנרגיה של חיים.
מאוד חי, כן.
כן. ההגדרה שלנו מאוד דומה, דרך אגב. ההגדרה שלי לסקס זה צורה של תקשורת ביני לבין העצמי שלי. עכשיו, כשיש תקשורת כזאת ביני לבין העצמי שלי, אז זה התשוקה של החיים.
נכון? ואז אתה מביא אותה לידי ביטוי מול הבת זוג שלך, או מול אותה אישה שאתה
מחבר אליך. או מול עצמך. אמרנו, עוננות, זה בסדר.
כן, כן, כמובן. אבל דיברת מול אני עצמי, אז
תמיד
נורא כיף גם לחוות את זה עם...
את יודעת, אני מזמין את המאזינים שלנו בפעם הבאה שהם נמצאים במיטה עם מישהי, לא לחשוב איך אני מענג אותה, או איך אני מתענג, אוקיי? כי הרבה אנשים באים עם הסט אוף מיינד הזה. איך יגרמו לי הנאה, או אם הם יותר אנשים שנותנים, איך אני אגרום הנאה שהיא תהיה מרוצה. אלא לבוא עם הגישה, איך אני במהלך האינטראקציה מרגיש או יוצר יותר חיבור עם עצמי. כשאתה מגיע עם סט אוף מיינד כזה, אתה מביא יותר תודעה אל חדר המיטות שלך. אתמול בלילה.
יש משהו שאני רוצה לנסות להבין מולך. כי ברגע שאתה אומר שנמצאים ביחד במצב אינטימי עכשיו גבר ואישה.
או גבר וגבר, זה לא משנה.
בדיוק, שניים, בדיוק, או אישה ואישה. אני חושבת שכן חשוב לראות את האחר. לראות את העונג שלו, את ההנאה שלו. אני חושבת שיש פה המון התמסרות דווקא מעבר לעני עצמי. ולכן כאן אני מנסה קצת להבין יותר לעומק למה
לא
התכוונת.
שאלה טובה, זה לא סותר. הרבה אנשים מגיעים אל המיטה או שהם מאוד אגואיסטים, חושבים רק על הסיפוק של עצמם, ואנחנו הרי מכירים את זה. אנחנו חיים בתרבות הטינדר. או שהם כל כך מנסים לרצות, ואז הם חושבים אך ורק על הטובה של הבן אדם השני.
לכן אני תמיד ראיתי את זה כריקוד, ובריקוד לא אחד עומד והשני רוקד, או להפך, אלא זה תנועה ותנועתיות של שניים ביחד. זאת אנרגיה שמשלימה אחד את השני. אז אם זה נכנס שם ריצוי, או אגואיסטיות, או צורך אישי, זה הולך לאיבוד.
בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק התודעה שאני מדבר עליה. להביא את התודעה שלך אל חדר המיטות. אז לסיום הפרק, נחזור לשאלה שפתחנו, מה זה פורנו? מה זה תכנים פורנו? מה הם תכנים פורנוגרפיים?
זה בדרך כלל מגע מיני, סקס בין שני אנשים.
בתמונות
בסרטים. ובסרטים. שבעצם מציגים איזשהו אקט מיני. ולא יותר מזה.
אוקיי. אני מסכים לגמרי. אם אני לוקח את זה ברשותך, משליך את זה למה שדיברנו בפרק, שפורנוגרפיה ותודעה, לדעתי, או העמדה שלי היא שפורנו, זה כל אינטראקציה בין אנשים, אינטראקציה מינית בין אנשים, שאין בה תודעה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מקיים יחסי מין עם אשתך, ללא תודעה, זה פורנוגרפיה.
וואו.
הרבה אנשים לא יסכימו.
תקשיב, חזק מאוד מה שאמרת עכשיו. אני סופר מסכימה איתך. כי לפעמים אנחנו יכולים להיות במצב כזה, עם מישהו מולנו, וזה יכול להיות מאוד קר, מאוד טכני, ומאוד נכון. מזכיר את הסרטי פורנו.
כן.
וואו, אני מאוד מאוד התחברתי למה שאמרת עכשיו, יותר מהכל. חזק מאוד.
תודה, אני מזמין את המאזינים שלנו לקחת את זה, ואם אתם במצב כזה חס וחלילה, אז פשוט תשאלו את עצמכם, מה הבחירות שאתם עושים, כמו כל דבר. אבל בחירות זה נושא לפרק אחר, של זימוי מציאות אגב, אנחנו אמרנו שנעשה את זה וזה יהיה בקרוב. לגמרי. אז אסנת לב, המטפלת הזוגית והרגשית.
אכן כן.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הקישורים בשואו נוטס.